כן, האינסטנט הזה זה משהו, אין לי מושג איפה עצר, לא? כי אני לא...
176, הפעם.
אז זה לא הפתק הנכון. 176. זה הפתק, אז אני צריך לכתוב איזה יום זה הפתק הזה. כן,
זהו. ממש בסוף.
אוקיי. בסדר. אנחנו עדיין עם הגדרות. עם כל מה שאכלנו בראש השנה זה עוד עם הבישולים. משהו. היהודים האלה זה משהו. מה? מה, לא התקדמנו? כן, אבל אין לי מושג על מה דיברנו.
דיברת על דברים שלא קשורים לשיעור, אולי
הם
היו חשובים מאוד, אבל זה כנראה שלא...
נכון.
דרגות ועונג.
נכון.
מה זה, איזה
שיעור על ברסלב? לא. השמחה וההנאה ושמחה. נכון. נכון מאוד. עכשיו...
יש לכם וואטסאפ לכולם? אולי יש לך כמובן של השיעור להעביר הודעות, יש שיעור, אין שיעור, עדכונים...
יש לכם
ככה... יש לכם שיעור. אני פותח קבוצה, אני אקח לי את מספר הטלפון.
בסדר, יותר לא.
נכון שדיברנו על השמחה והעונג, והנאה. שמה? מה זאת אומרת? אחרי כל ההסברים האלה אין הבדל.
וגם שגילגו נשמות זה לא יקרה.
גם הגענו לזה. אז עכשיו אני מבין למה לא...
לא התקדמנו.
אבל זה היה שנה שעברה, אז בגלל זה אני לא זוכר. טוב, אז אנחנו עדיין במשפט האחרון או פסקה לפני זה? לא, לא, זה כבר עשינו, זה קראנו, זה אני זוכר שקראנו שוב את מה שכבר קראנו. נחזור לתחילת שנה שעברה. כן, אפשר גם כן. איפה היינו אז?
נתחיל נושא של שלמה המלך, אמרנו שהוא...
כן, קדש היום השביעי של הבריאה, שהוא זמן ההיסטוריה שלנו, זמן קניית הזכות להתקיים כבריאה. מול הברא יקבל משמעות חייבת להיות הכרה במתבונן, כך שבעקבות היום הזה יבוא יום נוסף. אז מקבל היום השביעי משמעות עמוקה. למה צריך להיות הכרה? ולא... אז דיברנו על זה גם כן, לא? לא אמונה, אלא הכרה ממש. זאת אומרת, זה לא עניין של... כמובן אפשר להסתפק באמונה. אבל הכרה זה שלב אחרי, למרות שיש כאן קושי מסוים, כי צריך לדון בזה. הרי לכאורה מה אנחנו רוצים? רוצים את האמונה התמימה. פשוטה. דווקא אני מניתו כמעט ולא משתמש במושג הזה, אמונה תמימה, תמיד אומר אמונה פשוטה. כי ברגע שמגיעים לשלב של הלימוד, האמונה היא כבר לא יכולה להיות תמימה במובן שאנחנו נותנים לה מילה כרגע, היום. כי תוך כדי הלימוד... עולים על כל מיני מוקשים גם כן, כל מיני קשיים, כל מיני קושיות, כל מיני תהיות וכו'. השאלה זה מה קורה בסוף הלימוד. האם בסוף הלימוד חוזרים לאמונה הפשוטה הזו או לא? וזו הסכנה שעורבת במהלך הלימוד ובסוף הלימוד. האם האדם מסוגל... למרות כל השאלות שנשאלו במהלך הלימוד, לחזור לאמונה פשוטה, לא רק לחזור, להכיל את אותם שאלות כך הם יהפכו להיות חלק מהאמונה הפשוטה שלו. זה האתגר של הלימוד בסופו שלו. אבל אין ספק שצריך להגיע לשלב הזה של ההכרה, לא להסתפק ב... אני מאמין שמישהו אחר יודע. למרות שמה שמשתמע מכל מיני דברים, מה שרגילים היום, רבי נחמן, כן. צדיק, התפקיד שלו זה לדעת, כל השאר זה, התפקיד שלהם זה להאמין שהצדיק יודע, בסדר. אבל בסדר, במאה ה-17, שעה ה-18, אפשר. היום, לא חושב שאפשר להסתפק בגישה הזו. למרות שזה מאוד נוח להרבה אנשים. אני לא צריך לעשות שום מאמץ, אני יודע שהוא יודע, מסתפק בזה וזה. זה כאן, אני חושב, הנקודה החשובה. אבל אם אני יודע שמה שאני הולך לעשות הוא בעל משמעות, והוא בסופו של דבר מה שמביא, מקדם את, לא רק אותי אלא כולם, לקראת היום השמיני, לקראת העולם הבא, זה נותן משמעות באמת לכל המעשה. זה הגישה של רבי חיים מוולוג'ין לעומת גישות חסידיות. לא, אין כאן. הצדיק יודע והוא עושה וכל השאר לא ידע בדיוק מה. אצל רבי חיים מוולוג'ין יש אחריות לאדם ויש חשיבות לכל מעשה שהוא עושה בכל העולמות. זה משפיע, וזו ההכרה שצריך ללוות את האדם כאשר עושה משהו. אני הולך לעשות משהו כי זה חשוב. יש לזה משמעות. לעומת זאת, עבור האדם שאינו מכיר בכך, הכל ריק. וימם חסרי משמעות וחסרי עתיד, קיומו הופך לאבסורדי. וזה חזרה לוויכוח שלנו למי שיודע שיש גדרה שמינית או אין. בסופו של דבר, אדם שבא ואומר אין שום דבר, שום דבר באמת לא יעזור לו בדברים האלה, וגם כן, אין שום מעשה שיכול להיות בעל משמעות. גם אם ריגיד זה יכול להיות מבחינת. זו חזרה לענה, כן. משהו רגעי תמיד יכול להיות. אבל אחרי הרגע הזה, מה? כלום. אז רצים לענה הבא. זה מה ששלמה המלך אומר לאותו ספקן בסופו של דבר. וגם אם הרגע הזה נמשך שנים, בסופו של דבר, בא היום והוא מגלה שזה לא זה. אז הפך להיות, ואז זה הופך להיות ממש טרגדיה של ממש. כי בשביל מה אני בזבזתי את כל השנים האלה. יש מלא ספרים שנכתבו סביב הנקודה הזו. זה פסימי לחלוטין, זה ממש טרגי. בן אדם שפתאום תופס את עצמו בצורה כזאת שמה עשיתי עד עכשיו, שום דבר. שזה, הכל חסר משמעות. לא, כי בסופו של דבר היא עוברת.
באותו רגע עוברת, אבל היא הייתה פעולה שהייתה צריכה להיעשות. כמה שמינים, אני מאמין בזה.
אז זה כבר לא הנאה, זה שמחה. אם אני אומר לקראת...
זה עניין של הגדרה.
לא.
אדם באותו רגע זה ענה.
אם הוא אומר, אם הוא אומר יש משמעות, יש יום שמיני, זה כבר לא בגדר של ענה.
ברגע שאתה מאמין שיש יום שמיני, לא קיים המושג ענה יותר.
זה לפחות, אתה יכול לתעל את זה לכיוון של השמחה. בסדר, זה בדיוק זה, זה התחלת התהליך, זה לא... אבל הנאה זה במובן הזה של מי שבא ואומר, זה מה שיש. אין משהו מעבר לזה. אין אופק. אין משמעות. יכולתי לעשות את זה, ובאותה מידה יכולתי לעשות משהו אחר, אבל בחרתי בהנאה הזאת ולא בהנאה אחרת, כי אין כי. כי זה לא יותר משמעותי ממשהו אחר. אני מקנה את המשמעות לדבר הזה. אני מעלה את זה ממדרגה של הנאה למדרגה של שמחה. הפעולה יכולה להיות בדיוק אותה פעולה, אותו דק שאני אוכל בשבת, חזרה לאותה דוגמה, כן? אין הבדל, מי שמסתכל רואה אדם שאוכל דק. מה מסתותר מאחורי האכילה הזו? זה כבר סיפור אחר. כן, אז זה בדיוק זה, זה מה שאומר כאן. אני מקנה את את החשיבות ואני מקנה את המשמעות למעשה, אבל המעשה הוא המעשה, אין מעשה אחר. כך אומר כאן, לכן אחרי שקהלת סקר את כל החלופות העומדות לפני האדם, הנאה זו, חוכמה זו, והראה שגם זה תמיד הבל, הוא חוזר לנקודה העיקרית, בסוף מגיעים למשפט. ובמשפט מסביר הבורא לאדם את משמעות חייו. ובעקבות המשפט ובהתאם לעמלו של כל אחד ואחד בעולם הזה, מקבל האדם את חלקו בעולם הבא. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט, על כל נעלם עם טוב ועם רע. כן. ולמה צריך משפט? כי מגיע לי הסבר. וזה ההסבר הזה מקנה משמעות בדיעבד. מה? מקנה. לא, מקנה. יש לך קטגוריה אחת, כפי שאנחנו נראה מיד, שלא מגיע למשפט, לאלץ. אבל גם הרשע מגיע למשפט ומקבל הסבר למה הוא רשע. הוא לא נשאר בלי הסבר. היחיד שלא מקבל הסבר זה מי שמבכלל לא מגיע למשפט, כי כל חייו הוא אמר שאין משפט. זה הלץ. זה בדיוק אותו ספקן, אותו פילוסוף אקזיסטנציאלי כאן לפי ההסבר שמענו. מה? לא. נקרא לץ. לא. אנחנו נראה את זה מיד, אבל זאת לא הגדרה. כן. העולם הזה מביא לידי העולם הבא. כך היא אמונת ישראל. על אף כל הקשיים, על אף כל התלאות, על אף כל הכישלונות בדרך. על אף כל היסורים, עמל האדם במהלך ההיסטוריה יביא אותו לשלב עליון יותר, הוא העולם הבא. מתוך אמונה זו, יכול האדם לפעול בעולם הזה, ולכוונן את עמלו על פי הדרישה המוסרית, שמציג לפניו בורא עולם. הוא יכול להעניק משמעות חיובית לפועלו, כלומר להשתמש ביצר הרע שבו באופן חיובי. דוד המלך מתייחס בפרק הראשון של ספר תהילים לבעיית גורל הפרט הנתון מצד בורא עולם לבעיה המוסרית, והוא מפרין בין גורל הצדיק לגורל הרשע החוטא והלץ. שלוש אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו בתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועליו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפינו רוח, על כן לא יקום הרשעים במשפט. וחטאים בעד הצדיקים, כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים עובד. בסדר, זה אנחנו מכירים. עכשיו צריך לראות מי מומה כאן בדברים האלה, כי זה לא עד כדי כך פשוט. ההנחיה הכללית הניתנת לצדיק, המאופיין על ידי הביטוי אשרי האיש, היא שלא ללכת בעקבות שלושה סוגי אנשים, הרשעים, החוטאים והליצים. נגדיר בצרה מה עמדת הרשע, החוטא והליץ ביחס לבעיה המוסרית. החוטא הוא מכיר בחוק המוסרי ודרישותיו כחוק המחייב אותו, והוא עובר מדי פעם בפעם על סעיף מסוים. הוא יודע מהו מעשה רע ולעיתים הוא נכשל. התנהגותו מאופיינת על ידי משורר התהילים כמצב של עמידה. כן? הוא בדרך חטאים לא עמד. זה החוטא. לעומתו הרשע מכיר בקיום ערכים, אולם הערכים שהוא רואה כמחייבים אותו הם מצד הסתרה אחר, הופכים לרכב של הצדיק. טעותו היא טעות בסולם הערכים. אפשר לאפיין את הרשע כבעל רצון רע. אם הצדיק רוצה לעשות מעשה טוב, רוצה הרשע את ההפך. התנהגותו מאופיינת על ידי משורר התהילים כמצב של הליכה. כן? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. העץ מחריש את קיומה של הבעיה המוסרית. וטוען כי אין ערכים כלל. לידידו, אין אפשרות שחוק כלשהו יהיה החוק המוסרי. התנהגותו מאופיינת על ידי משורר התהילים במצב של ישיבה. ובמושב לצים, לא ישב. זה שלושת הסוגים שיש לנו כאן. יש מי שאומר, אכן יש סולם ערכים, סולם שלא שלי. אז לפעמים אני מרשה לעצמי קצת להתפרפר. זה נקרא החוטא. לא, לא, הסולם הערכים הוא לא שלו. הוא של ריבונו של עולם. זה לא. זאת אומרת, זה כמו הצדיק, אבל הרשע בא ואומר, נכון, יש סולם ערכים שלי. אני קובע, מה מחייב אותי? הלץ בא ואומר, אין דבר כזה, אין סולם. כי אני לאן הלכת, אז בשביל מה אני צריך סולם? צריך להגיע לאיזשהו מקום? לא, צריך להגיע לאיזשהו מקום. אני צריך לא סולם ולא שום דבר. החוטא יודע מה? כן, הוא יודע. ברגע שיש סולם ערכים, אני יודע מה מחייב אותי. נכון, בסדר. טוב. אז זה ההבדל. בסדר? אז זה או עמידה, או הליכה, או ישיבה. אני צריך להיזהר מאוד מישיבה, אתם רואים. זה. מושב לצים שם, בדיוק זה. איך זה? זה אומר כאן, לעומת שלוש דמויות אלו, חפצו של הצדיק הוא בתורת השם. בתורה שמגלה לנו השם, יום ולילה. אם בתורת השם חפצו בתורתו יגיע יום ולילה. התורה היא גילוי רצון השם. הצדיק הוגה בתורה לילות כימים.
הוא לא מגדיר את הצדיק
בהליכה לא בישיבה ולא
בעמידה, אז איך הוא מגדיר אותו? חפצו? אוגי? מה הוא עושה? הוא עושה? הוא עושה? אם בתורת השם חפצו, בתורתו יהיה יום ולילה, מה, יש הגדרה יפה מאוד, כן.
כן?
אין פה פעולה?
אבל איך הוא עושה את זה? בישיבה, בעמידה, בהליכה,
בפעול? לימוד זה לא פעולה? באיזה צורה?
החסרה הדרך.
הדרך חסרה? למה? מה צריך הדרך? כן, מה, לא מבין, מה חסר כאן? למה? זה מה?
צדיק בזמן הליכה לא יכול להגות. זה בסדר.
למה לא? למה לא?
כן יכול, אז הוא יכול להיות שהוא רשע, הוא הולך. אבל הוא גם הוגה. הוא רשע.
אני לא רואה איפה הקושי שלכם. באיזה?
אחד יושב, אחד הולך ואחד עומד.
כן.
אז מה הפעולה של הצדיק? באיזה תנוחה הוא עושה?
הוא שתול. ככה כתוב בהמשך, לא? היה כעת שתול על פגי מים, לא? זה לא יעד, זה לא...
זה יפה, זה הגדרה.
אני לא יודע איזה הגדרה זה בדיוק, אבל נניח. לא נאמר שהוא לומד אותה, אלא שהוא הוגה בה. כלומר, הוא מסוגל להקשיב לקולו הפנימי של הדיבור האלוקי המתגלה בתורה. איך הוא יודע את זה? מי שיודע, יודע. הוא מגלה את הקול הפנימי של השם מבחינת נותן התורה. זאת אומרת, לא, באמת שאלה טובה, אבל מי שיודע, יודע. מי שלא יודע, שואל את השאלות.
שהם יודעים,
בעצם איזה דברים אומרים, וזה משאר. בסדר, אז אלה שאומרים, אומרים, בסדר. מה אני אעשה? זה נכון לגבי כל דבר.
נכון. כי ההגדרה פה היא הגדרה שהיא לא ברורה. איך אתה יודע שאתה שומע את הקול הפנימי של נותן התורה, ואתה לא הוגן
בתורתך?
עוד יותר המזמור הזה, הוא בתורתו יגש, ובתורתו שלא הוא הוגן. מי, הרב פה מסביר את זה, לא אומר תורת השם תמימה, אי אפשר ללמוד על אף אחד לא נגע בה, אז הוגן בתורתו. אז איך הוא יודע שומע את הקול הפנימי של התורה?
טוב. כנראה שמי שיודע על מה מדובר, יודע מה אני אעשה. אפשר תמיד לבוא ולהגיד שהוא חושב זה. זה נכון, אבל מי שיודע, יודע. זה תמיד אותו דבר. כאשר אני יודע דבר מסוים, מי שלא יודע, לא יודע. ואז הוא שואל לך מאיפה אני יודע. בדיוק, כאן אין אפשרות להעביר...
שאתה, שהוא יודע,
ואחר כך מסתבר, אמרתי לך במשפט, מה קורה, מה הוא ידע? המעשים שלך. המעשים, המעשים אותו לבית צוהר, כן. אחר כך אתה לא אומר שהוא צדיק. אחר כך אתה לא אומר שהוא צדיק. בעשייה
שלו, זה לא
חשוב. לא, זה, אכן, יש כאן שאלה מהצד של אלה שלא יודעים. כי הדרך היחידה שיש לפניהם היא להאמין שאכן מי שאומר שהוא יודע, הוא יודע. אבל מצד מי שיודע, הוא יודע. זה שיש מתחזים, זה נכון בכל דבר. לא בגלל זה, זה אומר שמי שיודע, לא יודע. זה לא אותו דבר, עובדה. זה מה שהוא הסביר לך. מסוגל להקשיב לקולו הפנימי של הדיבור האלוקי המתגלה בתורה. דווקא הסבר מאוד יפה. זה שאנחנו לא מבינים, זה לא אומר שזה לא ההסבר, זה ההסבר, לא מבינים אותו, בסדר. כי אנחנו לא בצד הזה. צריך להתרגל לזה, שלפעמים יש דברים שלא מבינים, כי באמת אנחנו לא, לא שייכים לדבר הזה, זה לא אומר ש... שזה נכון. מי שנביא יודע שהוא נביא, כן, כן, זה, זה מאוד קרוב כאן, זה... מאוד קרוב. טוב, אחר כך תוכלו להגיד שמניתו יהיה נביא. רוח הקודש, כן. מישהו שאמר לי, שאמר פעם, שמניתו היה בעל רוח הקודש. מדוע? כי הוא עשה לו כך. לא, זה הסבר. למה לא? זה משכנע, לא? לא, לא, זה לא משכנע. מאוד משכנע. ברור, בסדר. בסדר, לא, לא, לא סתם הוא אומר את דברים, כן, אז לפעמים יש דברים סתומים וקשה לנו ל... קשה לנו ל... ל... להבין מה, ל... מה... למה הוא מתכוון, מה איפה הרמס כאן ודברים, אבל זה כן. איזה? כן. ברור שמעניינת, זה לא שלי, זה מה שהוא אמר. כן. אפשר תמיד, כן, ברור, בסדר. לא מדובר בכל הפנימי של הלומד עצמו. ברור, ככה את זה אותו מתחזה שהזכרתם אותו, כן? מן השורש להגות נגזרת המילה היגיון, המבטאת כל פנימי שיש בדבר מסוים. כאן הנושא הוא התורה ונותן התורה, לכן הוא מגלה את הכל הפנימי של השם, מבחינת נותן התורה. בסוף התפילה אנחנו אומרים, יהיו רצון ומרפי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. כלומר, אני מבקש שהגיון ליבי, הכל הפנימי שלי, שלא הצלחתי להביא אותו לידי ביטוי באמירת מילות התפילה, יהיה לרצון לפניך. כאשר מתגלה ההיגיון, הוא הופך להיגיון. נכון שהבנתם הרבה יותר? מה? שהוא מדבר על משהו שאנחנו לא מבינים. היגיון פנימי? היגיון פנימי, כן. 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 לא, זה בסדר. כן, בסדר, אבל זה עדיין לא היגיון. זה היגיון. כן, הגיון ליבי.
זה בא מההגיה.
כן, אבל זה עדיין לא אומר שזה, שעל זה מדובר כאן. ברור, ברור. זה כהרגלו הטוב, מגלה טפח ומכסה טפחיים. אין לי מושג. לא, בוודאי שיש בטפח משהו כשאתה יודע את הטפחיים. זה בדיוק הבעיה. כשאתה רוצה לסתום נושא מסוים, אז אתה כאילו מדבר. לא, זה ברור שכאן יש משהו שהוא יודע על מה הוא מדבר, אבל מה לעשות? אי אפשר לבטא את זה במילים. הרמב״ם דווקא? מי? לא, 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 לא. כשהרמב״ם אומר, המבין יבין.
לא רמב״ם, רמב״ן.
הרמב״ן. ברור, נו, נכון. טוב, זה כשהרמב״ן אומר, המבין יבין, או שיש כאן סוד גדול, זה עוד עוזר לנו, כן? יותר מסובר זה כל אלה שכותבים וקל להבין. ברור שיש תופעה כזאת. כן. אבל זה נכון לגבי מי ששייך ליודע חן. מי שלא בחוץ מסתכל על זה ולא מבין על מה מדובר.
גם זה יודע חן.
ברור. ולכן, בסדר, אז הוא מסביר משהו ש... מה לעשות? בדיוק. עכשיו, מי שסתם שומע קול פנימי כזה שפתאום אומר לו כל מיני דברים. יכול להיות, כן, יכול להיות. באמת שצריך להפנות למיון פסיכיאטרי, כי צריך מאוד להיזהר בדברים האלה, כן? מניטו היה אומר שבניגוד למה שחושבים, המקובל הוא לא מיסטיקן, כן? וצריך להיזהר ממקובלים שהם מיסטיקנים גם כן. ויש כאלה, יש כאלה. אז זהו, מה זה מיסטיקה? זה מה שאנשים קוראים מיסטיקה.
אדם שרואה חזיונות.
אתה יודע מה הוא רואה? מי שבא ואומר כל מיני דברים, תמיד מה איתו היה אומר, מי שבא ואומר. לא, זה עזבי, זה שטויות. זה אולי לצורך פרנסה. לא, אבל בן אדם שבא ואומר, נראה לי ככה, לא יודע מה, התגלה אליי מלאך כזה וזה, ואנחנו בתקופה שאין גילוי ואין נבואה ואין זה, אז אם הוא יהודי תמים, אז צריך להגיד לו אשכה המאמין, ואם לא, צריך להפנות אותו לרופא שיתפל בו.
אין ספק היום שיש תופעה שיש אנשים
שיש
להם יכולת לראות דברים שאנחנו לא רואים.
כן?
זה קיים,
אפשר להתעלם
מזה.
כן, מה הם רואים?
אני לא יודע, אבל
גם אתה רואה, אז איך אתה יכול להגיד שאין ספק ש...
אני יכול להגיד לך, אתה יכול לשבת עם בן אדם, שיגיד לך כל העבר שלך, יגיד לך כל מה שקורה איתך, אני ראיתי אנשים כאלה, זה לא...
לא יודע, ברוך השם
ש... לא צריך לייחס איזה קדושה.
ברוך השם שלא זכיתי לכאלה.
אז כל הכל יש אנשים כאלה.
כן, הפסדתי? טוב, אז מה?
אפשר להגיד, זה לא קיים להתעלם, אבל זה קיים.
אני לא יודע.
והרבה אנשים הולכים אנשים כאלה גם.
אני לא יודע.
השאלה, סליחה, הבבא סאלי, הרב כדורי,
מה זה קשור?
זה קשור, כי זה אנשים שהייתה להם יכולת.
מה אתה משווה את הבבא סאלי עם אנשים כאלה?
סליחה, אלף כל גם בהודו יש אנשים כאלה, גם באסלאם יש אנשים כאלה, וגם
בנצרות
יש
אנשים כאלה. בסדר, לכן אני אומר, מה אתה משווה את הבבא סאלי?
היכולות האלה קיימות.
אבל מה השוואה בין הבבא סאלי ואנשים כאלה?
זאת אומרת שיש תופעה כזאת, אתה נגיד שזה אפשרי.
שיש טכניקה כזאת? בוודאי שיש.
השאלה שלי כזאת היא, כשהוא אומר מיסטיקה, להיזהר ממיסטיקה, אז אני רוצה להגיד קודם כל מה זה מיסטיקה. יש רבנים שכן זכו ליכולת כזאת, או כן ראו את הדברים, ראו בצורה מסוימת. האם זאת מיסטיקה? האם זה הקבלה שהיא אסורה? האם זה שבבא סאלי כתב כמאות זה פסול? האם זה שרב כדור כתב מאות
זה פסול? מאות זה עדיין לא מיסטיקה.
אני מבין את הנקודה שלי, אני רוצה להבין את איפה זה נמצא.
איפה זה נמצא? שאלה טובה. קבלה מעשית היא אסורה, בוודאי.
זה שהשתמשו בזה. רב כדור יעשה את זה. חילק מאות, חילק מים,
חילק דברים. מכיוון שאני לא... לא יודע בדיוק מה מסתתר מאחורי כל הדברים האלה. זה חוזר לדברים הפשוטים, קבלה מעשית היא אסורה, מאז ומתמיד. לא, לא, המיסטיקה יותר בכיוון של אנשים שנוטים לגלות את החיים הפנימיים שלהם. זה משהו ששייך לתחום הפרט, אין שום סיבה לגלות את זה. לא, זה לא קשור. זה שייך לבדיחות של פורים.
אני הייתי כאן במירון,
שפגשתי
בחור צעיר שעבד...
אנשים מאמינים בשטויות. מי שמאמין קודם כל זה שטויות.
לא, אבל רגע, הוא אמר עבד עם מקובל.
מי?
זה בחור שפגשתי במירון.
עבד עם מקובל.
והמעניין הוא שלא את משהו... שם,
זה גם קוסם טוב יודע לעשות את זה. קוסם טוב. מה זה קשור? מה זה קשור כל הדברים האלה?
יש טכניקה
כנראה. כן, קוסם יודע לעשות את הדברים האלה. לא צריך להתרשם. זה לא הנקודה בכלל.
שאומר
חישוב, אסטרונומיה זה חישובים, אסטרולוגיה זה שטויות.
אבל
בסדר. למה?
מה שאתה אומר, יש אנשים הכי טובים שלו.
זה שטויות. ככה אני אפסק להלכה על ידי הרמב״ם בכבודו בעצמו, שטויות. לא, זה לדעת ההלכה, שטויות. לא, זה לא דעת תורה, זה הלכה, זה ההבדל.
מה שהלכה אומרת שזה אסור להיות
מושפע,
שאין מזל בישראל.
לא, מעבר לזה, זה שטויות. בסדר, צריך להתרגל לזה.
פה צריך להיות רמב״ם עם באמת.
לא, הדברים הם פשוטים. לא, אני באמת חושב שמדובר יותר בכיוון של החיים הפנימיים של הבן אדם שלא צריך. כן, בדיוק. למה אני אומר את זה? אני זוכר כמה התבטאויות של מייטו שתייר כתבים של כמה נזירות כפורנוגרפיה אמיתית. כי זה היה גילוי באמת של החיים הפנימיים של, של אותם נשים. מה אכפת לי מזה? למה אני צריך לחשוף את הדברים האלה? לא צריך לחשוף שום דבר. זה שייך לעולם הפנימי שלי. הוא לא נושא ללימוד, הוא לא נושא לחוכמה. כי זה קודם כל דבר שאני לא יכול להעביר. אני לא יכול להעביר תחושות ורגשות. אני יכול להעביר מטען מסוים של ידיעות. כן? אז כאשר פותרים ספר ורואים שם שיש תיאורים, יש ספר ידוע, ספר החזיונות, כן, למשל. זה הספרים של רבי אבולעפיה, רבו של... של בעל שערי אורה וכו'. זה כתבים מאוד קשים מבחינת. הם לא מעבירים ידע, הם מעבירים את החזיונות שלהם. זה מה שהמיסטיקן רוצה. המיסטיקן לא רוצה להעביר לך. כי עוד פעם, אם זה עניין של טכניקה, זה טכניקה, זה לא צריך שום מעבר. מה? זה יכול להיות אמיתי. זה יכול להיות מאוד אמיתי באותה מידה. עוד פעם. כן, אבל זה פורנוגרפיה. כי מה זה שייך לי?
רוצה להעביר משהו.
מסכים,
לא
מסכים,
זה משהו אחר.
כן. זה שזה מסקרן, ברור. זה
פורנוגרפיה גם
מסקרן. ברור, תמיד לדעת מה קורה אצל השכן, זה תמיד מסקרן, זה ברור. כן.
יש לו ספרים שהוא מסביר, השיטה שלו, איך שהוא לומד קבלה, איך שהוא...
כן, אבל הוא חריג. הוא חריג מאוד בנוף של המקובלים שהם כתבו מה שכתבו. ואחריו, מה?
אני רוצה להבין, הוא קשה?
משהו קטע.
לא,
זה היה מסביר שכה להגיע לרוח הקודש.
כן.
ומה
אחרי?
כן, אבל זה מאוד בעייתי. עובדה שאחריו לא המשיכו ככה. והסתכלו על הכתבים שלו בעין מאוד לא יפה.
וזה שהוא
חסף? כן.
שער
הקדושה
מביא בדיוק,
מצטט
בדיוק את הרב אבולעפיה.
הוא מצוטט על ידי עשרות.
וגם מה שהרב קדושה הוא מסביר בדיוק איך להגיע לאותם מסרות ולאותם דברים. אחד לאחד.
בסדר.
אותו פרק דלת שניסו להשמיט אותו, פרסמו, מסביר בדיוק איך להגיע
לאותם. זה שיש מעתיקים וזה, זה לא אומר שמניטו קיבל את זה בעין יפה. בסדר. ברור שיש אנשים אחרים שיגידו דברים הפוכים למה שהם אומרים מה איתו, אבל הוא לא ראה את זה בעין יפה. והוא לא היחיד. רחוק מזה. רחוק מזה. כי באמת יש תמיד בעיה ש... מה לי ולדבר הזה? אם זה כדי ללמד טכניקה מסוימת של דברים מסוימים, אז יש מקום לדון אם זה שייך לקבלה המעשית ואז אם זה אסור או לא. זה קודם כל. האם יש אנשים שיבואו ויגידו שהם אפשר להשתמש בדברים מסוימים בקבלה מעשית? ודאי שיש. מחלוקת ידוע בין המקובלים. אז הוא מתמיד פחות או יותר. אבל רוב רובם, כשאני אומר רוב רובם זה כמעט כולם, אוסרים. זה מסוכן מאוד. במיוחד לכל אלה שחושבים שהם מבינים משהו שלא... אז זאת השאלה. קיימת למי שרוצה בצורה עיונית ללמוד את הקבלה המעשית. בסדר, אבל זה אומר שזה אולי, לא יודע מה, אחד בדור. שתיים. הבעיה, היום מדפיסים את הכל. זה נופל בידיים של כל אחד ואחד, והוא חושב שהוא יודע. גם הסיפור של הכוונות בתפילה, זאת את השאלה, כן? נכון, נכון. כתב האחידה על חלק גדול מהסידורים שהודפסו עם כוונות של הארי, ועל זה הכוונות של הרשש, ועוד הוסיפו עוד כל אחד לפי הטעם האישי שלו. אמר, לא יודע, אבל מצאתי עשרות ומאות טעויות בדפוסים האלה. אז מתברר שאחד שהתכוון לפי מה שכתוב, התכוון בדיוק להפוך ממה שזה. אז מה לא ולדבר הזה? והמגן אברהם כבר פסק להלכה שאסור. למי שלא יודע. והוא לא היחיד, ואפשר להביא עוד עשרות פוסקים שהתייחסו כך. כי באמת זה בעייתי.
מה? זה מופיע.
לא, גם של אשכנזים זה מופיע.
זה היה טעות של הבסיס.
זה לא, מה פתאום בכוונה? זה טעות של המעתיק של המעתיק שלא הבין שום דבר, של המדפיס כי עוד פחות הבין מהמעתיק, וכולי וככה, זה מתגלגל. צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. אני טועה תמיד היום, לא צריך להתפלל בכוונות, צריך להתפלל בכוונה. זה ההבדל הקטן. כשלא יודעים מה עושים. מה פותרים אז מה, אבל זה כתוב בסידור. יש הרבה דברים שכתובים בסידורים שהם לא נכונים. לא קשור לכוונות, כן? שזה מחק ככה, כי לא הבין את מה שכתוב בפיוט, אז הוא תיקן, לשון זכר במקום לשון נקבה, לשון זה וזה במקום זה, לא מעניין מה... מה? זה מעניין שיבושים. מה? לא, אפילו הדברים היה... אפילו הדברים הידועים מאוד, כן, זה...
רק
ידיד
נפש.
לא, רק...
לא, כל אחד זה...
מה אמר רק ידיד נפש? בתוך התפילה עצמה. בתוך התפילה עצמה, מתקן ניקוד אפילו. זה לא עומד בכללים של האקדמיה. בסדר, אז הכללים של האקדמיה לא מחייבים. מה? כן, אז... אפילו שכתוב. אז מאוד צריך להיזהר מהדברים. האם זה לא יש אנשים? לא יודע. לא יודע. אמרו לי אפילו שכתבו בשבילי כמה פעם. מה? לא, אני לא מוצא. לא מוצא. לא, באמת... כל הנושאים האלה מאוד מושרים היום ומדברים לכל מיני אנשים שמחזיקים ב... זה מעניין. גמרא אין להם בבית, אבל כל הספרים האלה יש להם... כן. לא, זה בעיה של... מה?
גמרא הם לא מבינים, אבל
שמה ממש מבינים, כן.
כולם יודעים.
כן, ומומחים גדולים, מומחים גדולים מאוד בכל הדברים האלה. בסדר, אוקיי. אז מה לעשות, יש... כנראה סדר מסוים בלימוד, ומי שמנסה לדלג בסוף נופל. אבל מה עושים עם זה? לא יודע, מה, צריך לשאול את, את המומחים. הבעיה שאם הם עונים לך, זה, זה מאוד בעייתי. כי הם לא אמורים לענות לך. גם כאן יש מלכודת מסוימת. הרבנים אמורים לברך? לא, אני לא חושב שהרבנים אמורים לפסוק הלכה. לא, זה התפקיד שלי. מי שבא לבקש ברכה. כן, מירב, כן, אז מה?
אתה יכול לברך.
צריך לברך. מה צריך לברך?
אתה צריך לברך. מאמינים שהוא אדם, שהבחות שלו,
שהן קרובות
לקדוש ברוך הוא.
מי זה? זה לא הרב, זה הרבת, מתאר. לא, זה חלק מהבלבול. זה אולי אצל הרבת, כן. אצל הרב אני לא יודע. זה שזה באופנה, בסדר, זה באופנה, כן. בסדר, יש גם רבניות היום שחושבות שגם יודעות... מה רבות? רבניות. לא, 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 אני מדבר על רבניות. אני מדבר על רבניות, לא על... לא, לא, אלה, זה... בסדר, זה לא אומר שבגלל זה שיש דברים מקולקלים, שצריך להתאפס על דברים המקולקלים, וללכת כמו עוד אחד בצון ככה, שרץ אחרי ה... עוד להיזהר מהדברים. לא כל אחד יכול לבוא ולהגיד, אבל באופן עקרוני, חשיפה של חיים פנימיים, זה, יהודים לא אוהבים את זה. אני לא אומר, לא יודע. הדעה שלי על הדברים האלה, לא קשורה לספר, אני חושב שזה אכן בזבוז זמן, אבל... לא, אבל לא בגלל זה, לא יודע. לא, קוראים מאות דפים ובסוף מה אמר? לא אמר שום דבר. אני טוב פעם היה אמר שבסגרת הלימודים שלו, אז גם היה קורס בספרות. והרצאות מאלפות. אבל אחרי 20 דקות בסוף השיעור, אף אחד לא זכר מה... איזה תוכן היה שם. בסדר, אז צריך להיזהר מהדרשנים שיודעים לדבר יפה מאוד, אבל לא אומרים שום דבר. יש הרבה כאלה. אבל זה היה מאוד יפה, זה אין ספק, זה ארוז יפה מאוד, אבל אין תוכן. אין תוכן. בסדר. אבל זה לא חדש, זה לא תופעה חדשה, זה היה מסופר על סוקרטס, שהיה בתקופה שלו ביוון, הייתה אסכולה של ה... סופיה. והיו מתפלצפים ומדברים ומתבקרים, והיה יפה מאוד, אז... הכיכר המרכזית של אתונה. סוקרטס משום מה תמיד היה מגיע באיחור. ואז היה מבקש מאחד בסוף הגיע. סכם לי את הדברים, מה אמרת? אבל דיברתי יפה. כן, כן, זה הבנתי שדיברת יפה, אבל מה אמרת? מה רצית להגיד? לא, זה היה סתם בשביל הספורט, כן? בסדר, אז... מה? כן, 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 נכון, זה, אז לא יודע. לא יודע, טוב, איפה היינו? מגלה את הקול הפנימי של תורת, של השם מבחינת נותן התורה. הצדיק של התורה אינו נטוע אלא שתול. יש הגדרה גם כן, בדיוק. והיה כעת שתול על פלגי מים, הוא יכול לעבור ממקום למקום ולתת עדיין את פריו. זה התכונה המיוחדת של הצדיק. מדוע? כי הוא שתול על פלגי מים, המים של התורה, מים חיים. רצונו הוא רצון השם. מתי הוא נותן את פריו? בעיתו. וזה הברכה. אז אולי בגלל זה הולכים לצדיק. כפי שמניתו יסביר מיד בפסקה הבאה. היכולת לתת את הדבר כאשר אני צריך את הדבר. כי לפני זה מה אכפת לי, ואחרי זה גם כן מה אכפת לי. נכון? לכן הנקודה כאן זה בזמן שאני צריך, אני מקבל את מה שאני צריך. כפי שמניתו הולך להגיד, אם זה כאן, אם זה לא זה, כאשר יש אוכל, אני רוצה להיות רעב. וכאשר אני רעב, אני רוצה שיהיה אוכל. זה הברכה. אם הם מביאים לי את כל מעדי העולם וכבר אכלתי יומיים, אני לא כבר לא יכול. מה זה עוזר? זה שפע שאני לא יכול להכיל אותו. זה הופך להיות, במקום עונג, נגע. זה אותם אותיות. אבל אני לא מסוגל להכיל את זה. אז הברכה של הצדיק שהוא נותן את הפירות שלו בזמן שצריך. ומדוע הוא עושה את זה? כי הוא שתול. כן? דוד המלך מבטא כאן את אחד מהיסודות המהותיים ביותר של הנפש היהודית. בעולמנו יש פער בין מועד נתינת הפירות ובין מועד ההזדקקות לאותם פירות. הצדיק מכיר בפער הזה, הוא אינו משלה את עצמו בנוגע למצב העולם הזה. אם מישהו בא ואומר הכל טוב, רק אתם לא רואים שהכל טוב ואתם משלים את עצמכם ואומרים שיש רע, צריך להיזהר ממנו, כן, לפי המשפט הזה. אפרופו אלה שמחלקים ברכות. קודם כל אני צריך להכיר את המציאות. אם אני לא מכיר את המציאות ואני לא מכיר במציאות, ואני אומר דברים, אז זה ממש דברים מזויים, זה לא... הוא חי את העולם הזה, הוא מסוגל לתת את פריו בעיתו, זו גדולתו, זה שכרו. אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם מתי? ואיתם. ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. זה מה שהתורה מבטיחה. מי חי את הדבר הזה? זה בדיוק את זה הצדיק. אז זה לא אותו דבר. נטוע, אתה לוקח אותו מהמקום שלו, זהו, הוא כבר לא ייתן שום פירות. רק במקום מסוים הוא היה מסוגל. מאיפה זה לקוח? כי הוא לא נותן, כדי, בשפה של דוד המלך, מה שאתה מתאר זה שתול. אחד שמסוגל לתת בכל מקום את הפירות שלו. כן, כן, אבל זה דימוי, זה לא... פשט מבחינת החקלאי מה הוא עושה או לא. כן. זה מה שרבי המלך רוצה להגיד. התכונה הזאת נקראת שתול.
אתה אומר נטוע למקומו,
לא, זה אדם
יציב במקום אחד.
ברור, בסדר, זה כמו... זה ההבדל בין צדיק ובין בעל תשובה. כן?
ושתול זה שתיל ש... אתה יכול להעביר ממקום.
יש מחלוקת בגמרא מי יותר גדול, הבעל תשובה או הצדיק. כן? מקום שבעלי תשובה עומדים, אין הצדיקים יכולים לעמוד. אבל ההסבר הוא בדיוק הפוך. בעל התשובה מצא נקודה מסוימת שבה הוא מאוזן, זה נקרא עומד. הצדיק, נמשיך הלאה. ככה מניתו יהיה מסביר. כי זו התכונה של הצדיק. אי אפשר להוציא את בעל התשובה מאותה נקודה. זה מסוכן לו. מצד אחד זה טוב לו כי הוא מצא את הנקודה, מצד שני אי אפשר מבחינתו להמשיך הלאה. לא, הוא לא, 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 הוא עומד, אז הוא עומד. בסדר, זהו, כאן זהו. ברור, בסדר, זה מקיצוניות לקיצוניות, זה בסדר. בסדר, אבל... לא, בסדר, זה מקיצוניות לקיצוניות, זה בסדר. כי זה נקודת האיזון שלו. כן? אבל הוא עומד שם, אי אפשר. הלאה. זה... אפשר לבוא להגיד את זה אחרת, יש שני מצבים בחיים. יש מצב של בשבתך בביתך, ויש מצב של ובלכתך בדרך. יש אנשים שכל עוד הם בבית, הכל בסדר. הם יוצאים החוצה, מתרסקים לחלוטין. הצדיק יהיה מסוגל. גם זה וגם זה, בלי שום בעיה. בישיבת חכמי לובלין היה כתוב, לא בכניסה אלא ביציאה, היה כתוב פסוק ש... מדוד המלך. בהמשך, שימולי על המתכם, שרים אפילו את זה. זה יחזור, טוב, לא זה משנה. לכו בנים, שימולי. אז זה מה שהיה כתוב. למה ביציאה? כי כל עוד אתה בישיבה, אתה מוגן. אבל ביום שאתה יוצא מהישיבה, צריך לזכור את הדברים האלה. אתה כבר לא מוגן. אתה בעולם האמיתי. גם אפשר. אז יש אנשים שבגלל זה מעדיפים להישאר במקום מסוים. הם יודעים שאם הם יוצאים או מנסים משהו אחר, אז הם נופלים. בסדר, אז המיוחדות, הייחודיות של הצדיק, אין לו מקום, הוא שתול. כן? אבל לא כל אחד מסוגל.
אבל אם אדם יודע,
זה שלא כל אחד מסוגל זה משהו אחד.
לא.
אתה אמור לקבל את הכלים.
מי שכן כן, מי שלא לא.
אם
אתה לומד מסכת נזיקין ואתה לא, איפה אתה יישם את זה? איפה אתה מיישם את זה? בישיבה?
מי?
את הנקודה חיים, האם הלימוד הוא לשם הלימוד, או היה לימוד הוא לשם העשייה של החיים?
זאת שאלה אחרת. זאת שאלה אחרת, זה כאן...
איך אתה יודע שיש לך יצר נגיד לגנוב או לרמות מישהו אם אתה בתוך הישיבה ואתה לומד על זה?
גם שם
אפשר לגנוב. בסדר.
לא משנה, אבל זה מסוים לבחור איזה מעשייה
יומית. כן, בסדר. אבל כאן יש מחלוקת. כאן יש מחלוקת עקרונית בין העולם האשכנזי ובין העולם הספרדי קודם כל, מה תכלית הלימוד. ומתוך המחלוקת הזו באמת השיטות של בריסק למשל, כדוגמה, כן? לימוד לשם לימוד. בסדר, ברור שהעולם הספרדי לא רואה את זה בכלל בעין יפה, אבל זה קיים, זה קיים, יש אנשים, זה מה שהם צריכים. מה? לא, השיטה הזאת היא בכלל לא נוחה ללימוד, מאוד תובנית, אבל אחרת לא יודע, אולי היו לומדים מתמטיקה ברמה גבוהה. זה מה שהם צריכים. לא כל אחד, בישיבת בריסק לא מקבלים כל אחד, רחוק מזה. זה לא ישיבה להמונים, יש 1,000 בטלנים וכו'. לא, זה כל אחד שם, תלמיד חכם אמיתי ועצום לפעמים, כן? אבל זה לימוד לשם לימוד, הם לא, הם לא, הם לא...
אתה לא משתמש בו...
הם משתמשים, הם משתמשים, הם משתמשים. לא, הם משתמשים, כי תורת בריסק בכל זאת, זה תורה עשירה מאוד, וחשפו כל מיני... מה, יש תחום היום... באקדמיה בעיקר, עמית ההלכה וכל הדברים. 200 שנה כבר היה... זאת אומרת, זה נותן דברים מסוימים. כן, אבל לפעמים כשמתרגמים את הדברים, ההלכה למעשה מאותם עקרונות שחשפו בשיטה הזאת, אז מגיעים לדברים קצת מוזרים, כן. בסדר. כל עוד שזה בעולם של מי של בריסק, אף אחד לא שם לב, כן. בריסק לא שם טלית קטן בשבת. לא, זה לא, אני מכיר כאלה שכן. לא, זה...
בעולם האמת.
בסדר, זה משהו אחר, אבל...
לא היה שוטה בין המחלה.
אבל יש, בסדר, אז זה לימוד לשם לימוד, תגיד, בסדר. בסדר, ליחיד הסגולה, למה שזה לא יהיה. השאלה זה מה לכלל ישראל?
זאת הנקודה, מה זה כל לימוד שלנו פה, זה ליחיד
הסגולה? לא, זה לכלל ישראל.
זהו,
בסדר.
מי זה מעניין?
אבל צריך לדעת
שבא... כמו שאמרת, שכאן יושב בספרייה וכן יסגור, ולא
עוקב
את דברים, מי זה מעניין?
אבל, קודם כל זה מעניין הרבה אנשים עד היום. אבל צריך לדעת שבתוך הכלל יש יחידי סגולה. השאלה זה, האם אני כופה את השיטה הזו על כולם, או שאני אומר בסדר, ליחידי סגולה זה לא. יש גם בחסידות כל מיני אדמו"רים שפתחו כל מיני שערים שנראים מפוקפקים לפעמים, אבל בתור יחיד, בסדר. שאלה מה אתה עושה אחר כך, אם אתה לוקח את הדרך הזו ואתה אומר, זה, הנה, יש, מצאתי, זה חדש, כולם בכיוון הזה. לא. תמיד עניין של איזון מסוים. דבר ביתו מה טוב, הנה, מה שאומר שלמה המלך. של מי? חובות, כן, בסדר. דבר ביתו מה טוב, זה מסכם את הכל. רוצים לדעת מה זה הטוב? זה דבר ביתו. הכל נמצא בעולם. לפני ששבת הקדוש ברוך הוא ממלאכתו, הוא יתברך שם את הברכה בעולם, שנאמר ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי יבוא שבת מכל מלאכתו שברא אלוהים לעשות. אולם לעתים כאשר אני זקוק למשהו, איני מוצא אותו. הוא חסר לי. לכן אני צריך להתפלל כדי שזה יינתן לי עכשיו. שכרו של הצדיק הוא שהוא נותן את פריו בעיתו. זו ברכה של ממש. הדרישה האנושית העמוקה ביותר היא שהדברים יהיו באמת כאשר אני צריך אותם. כאשר אני רעב, אני רוצה שהאוכל יהיה זמין. כאשר יש אוכל, אני רוצה להיות רעב. לא תמיד יש התאמה מלאה בין האירועים לסדר הזמנים. אפשר לכתוב עכשיו רומן שלם סביב הנושא. על שכרו של הצדיק לעומת... שאני צריך, זה פשוט מאוד. כשאני מחכה בתחנה, בתחנת האוטובוס, אני רוצה שהאוטובוס יגיע עכשיו. בעוד שעה זה לגר לא עוזר לי. כל אחד יודע מה הוא צריך. מה? את הפירות שלו. הפירות שלו? תלוי, כל אחד לפי המשימה שלו, כן? בשביל מה הוא פה? אבל זה רק הוא שיכול לדעת. לא אנחנו. עוזרים לו את הבעיה. אז הוא לא צדיק? אז הוא לא צדיק? הוא לא צדיק.
בעצם כל שירות שאתה מקבל בזמן שאתה רוצה לקבל אותו, זה שנותן לך, אתה לא צדיק.
נכון, מבחינה זו, כן, ודאי. כן, ברור. מה, הצדיק זה לא אחד שזה, זה כן. כן,
כן.
כן, כן. כן, ברור. בוודאי שכן.
הנהג מגיע לאחד שצריך אותו, אבל השני תתפס אותו בדקה.
בסדר.
הוא נותן לאחד הזה ואיתו גם הצדיק, הוא לא נותן לכל העולם בו זמנית את כל מה שצריך.
יש דברים שבאמת אני זקוק להם. אני יודע מה למה. זה דבר אחד. ודבר נוסף, והעלי הוא לא יבול. בעולמנו יש שני שלבים, שלב העלים ושלב הפרי. מהו גורל העלים? הנה עוד נושא לרומן, הטרגיות שיש בעלים. כאשר הפרי צומח, העלים עובד. אז זה טרגי. הוא לא דעת שיהיה שום פרי? אז מה?
זה התפקיד שלו.
את יכולה לשאול בדיוק את אותו דבר לגבי התאים שהפכו להיות שיליה ותאים שהפכו להיות חלק מהגוף.
נכון, זה תמיד התפקיד שלו.
מי אומר? אולי אותו תא רצה להיות דווקא חלק מהכבד של הרך הנולד.
הוא נועד למשהו אחר.
למה? אולי זה אקראי? כאן את רואה שלא, כן? כאשר הפרי צומח העלה נובל, סופו טרגי. לא, אכלו אותו. לא כך אצל הצדיק. אצלו גם לאמצעי יש תכלית ראויה. כלומר, העלים הם האבות והפירות הם הבנים. זמן האבות הוא זמן ההבטחות. זמן הבנים הוא זמן מימוש ההבטחות. אם העלה אינו מביא לפרי, מה גורלו? אם העלה מביא לפרי מקולקל, גם אז מה גורלו והוא נובל. אולם אם העלה הביא לפרי הראוי, המצופה, אשרי לו. אשרי לו. אבל אשרי לו, הוא מילא תפקיד, היה לו תפקיד חיובי, אבל העלה שלא הביא לשום פרי איזה תפקיד חיובי היה לו. בוודאי, זה הטרגדיה של החיים.
אבל מה
נמשל? הנה. והעלה הוא לא יבול. בן אדם שתופס את עצמו בסוף חייו, והוא מגיע למסקנה שהוא בזבז את כל החיים שלו, יוכל להסביר מה כתוב כאן. לא, נו, זה טרגי. זה בדיוק זה. מה? לא. זה בדיוק זה, זה הטרגיות של החיים האלה.
אחד שבאמת חושב שבאמת
נמצא
את
החיים,
זה
לא.
מי? ההבטחה שהצדיק מקבל היא כאן, לא רק שיהיה שתול על פלגי מים, שהוא ייתן את פריו בעיתו, אלא והליהול לא ייבול. ועוד דבר נוסף, וכל אשר יעשה יצליח. יוסף הצדיק הוא איש מצליח, והיא השם את יוסף והיא איש מצליח. על אף מצב העולם הוא מצליח להגשים את חלומו. כל אחד מאיתנו פועל עושה, אולם חלק מצליח להגשים את חפצו ברמה האישית וחלק לא. וכך גם ברמת הכלל. לא בכל מקום מצליח הפרויקט האלוקי. הוא מצליח בישראל ודרך ישראל. וזו המיוחדות של עם ישראל. העניין האלוקי, כדברי רבי יהודה הלוי, נשאר בישראל ועובר בישראל מדור לדור עד שאנחנו מגיעים לימות המשיח. זה הצדיק. אז זה לא כולם, כי מה לעשות, יש עוד כמה קטגוריות שיוצאו. מה? הוא ברור, ברור, ברור. כמה? נכון. אני לא יודע, כנראה שהם לא צדיקים. ברור שזה לא מדובר בהמונים. אבל לנו כישראל יש לנו בונוס מסוים. כלל ישראל הוא צדיק. ויכול להיות שלמרות שברמה האישית לא מצליח להגיע למדרגה הזאת המתוארת כאן, דרך ההתחברות לכלל, כל אחד יכול להיות חלק מהגוף הזה שנקרא צדיק. גם בונוס שלנו. גם הקטן. המאמץ הוא המאמץ של הכלל. כי אם מדובר בפרט, אז הרבה בסוף לא יהיו צדיקים, אלא יהיו כמו דון קישוט שינסו ויחמו נגד תחנות רוח. יבינו מהר מאוד שהם לא מצליחים לעשות שום דבר. הדגש, כמו תמיד, הכלל ככלל הוא צדיק. הפרט, כל אחד והסיפור האישי שלו. וזה מה שצריך להבין. כי באמת, אחרת, זה קשה מאוד. לא, הכלל זה הכלל. לא, הכלל זה הכלל. זה בדיוק מה שצריך, שקשה לנו להבין. זה לא אוסף של פרטים. כלל ישראל זה משהו מעל הדורות. הוא לא בחר בנו בגלל אוסף מסוים של אנשים בתקופה מסוימת, בזמן מסוים, במקום מסוים. כי לא היינו הרבה יותר טובים מאחרים. הבחירה של ישראל היא בחירת הכלל. ואז צריך להתחבר לכלל. כשאומרים כל ישראל יש להם חלק לעולם. זה בדיוק זה. בתוך כל ישראל יש לכל אחד חלק לעולם. אבל אם היו מתחילים לעשות את החשבון של כל אחד ואחד, אותו דבר לגבי יום כיפור. למה יום כיפור מחפר? כפרה היא לכלל. היא לא לאיש כזה או אחר. היא קודם כל לכלל. בתור הכלל, אחר כך יש את העניין האישי של כל כך. וזה אותו רעיון. אני צריך להתרגל לזה. טוב, אנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך.
זה השאלה.
מתי שבוע הבא זה יום כיפור, אחרי זה סוכות.